אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
ירי הרקטות לעבר ישראל מכיוון לבנון שב והזכיר כי מעבר לגבול, במדינה המתפוררת, יושב ארגון רצחני ומסוכן שלא מהסס לשחק באש. את מה שקורה בלבנון כולם כבר יודעים, אבל נשאלת השאלה מה המעמד האמיתי של ארגון חיזבאללה בתוך הכאוס הגדול, והאם ייתכן כי הלבנונים יקומו סוף סוף על הגוף שמחזיק אותם בגרון כבר עשרות שנים. ליד אוסמו, כתבנו לענייני ערבים, והפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, על שאלת מעמדו של חיזבאללה בלבנון.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
יד אוסמו, בואו נתחיל איתך. מה מעמדו של חיזבאללה בתוך הברדק הפוליטי הפנים לבנוני בימים אלה?
חיזבאללה, מעבר להיותו ארגון טרור עם זרוע צבאית, הוא גם מחזיק בזרוע פוליטית מדינית שמעורבת מאוד מאוד במערכת הפוליטית בלבנון, והיום אפשר לומר שהבריתות של חיזבאללה עם כמה זרמים פוליטיים נוספים הם בעצם אלה שגם תוקעים את ההתקדמות להרכבת ממשלה, או באופן כללי לקדם כל מיני רפורמות, כשהמתנגדים העיקריים שלהם, בעיקר המוסלמים הסונים, הם אלה שאמורים להיות ראשי הממשלה.
והם משחקים משחק פוליטי או משחק שהוא קצת כאוטי?
קודם כל, הכל בסופו של דבר זה אינטרסים. לחיזבאללה יש את האינטרסים שלו בתוך לבנון, וכשהוא רואה את לבנון בצורה מסוימת שתשרת את האינטרסים שלו, לשם הוא חותר. ואם הכוחות הפוליטיים האחרים בלבנון רואים לבנון אחרת, או רוצים לקרב את לבנון לצורך העניין יותר למערב, למדינות נוספות כגון צרפת, ארצות הברית, שהן דואגות ומאוד פעילות בזירה הלבנונית בשנים האחרונות ובכלל, חיזבאללה רוצה לקחת את לבנון לכיוונים אחרים, להסתמך על התמיכה האיראנית, לשמור את המדינה בציר השיעי, ובעצם כדי לגרוף יותר ויותר הישגים הוא גם תוקע את המדינה היום, ומונע התקדמות פוליטית שגם בין היתר אנחנו רואים את ההשלכות שלה על ההיבטים הכלכליים, החברתיים של היום בלבנון.
בוא נשווה רגע בין לבנון הרעבה, הנאבקת, זאת שאין לה ממשלה, לחיזבאללה, אפילו באורח החיים. נדמה לי שהחיזבאללים חיים טוב יותר.
חיזבאללה הוא אולי הארגון, או כמוסד כלשהו, הכי גדול ומאורגן שיש היום בלבנון. מהי בעצם לבנון המדינה? המוסדות שם קורסים אחד אחרי השני, המשרדים לא באמת פועלים ולא מתפקדים, לתושבים אין שירותים בסיסיים, וחיזבאללה הוא היחיד ששומר א', גם על תקציבים שזורמים אליו עדיין כשגרה, ומצליחים להחזיק אותו מתפקד, וב', גם המערך המאוד חזק שיש לו של אנשים בכל מקום, בין אם בצבא, בין אם במוסדות המדינה, בשטח, הלוחמים שלו, הם ממשיכים לעבוד כרגיל. גם הם, גם הציבור של חיזבאללה, של התומכים, נפגע ברמה מסוימת מהאירועים שקורים בלבנון. אי אפשר שלא, כשהמדינה כולה נחלשת, זה פוגע בכל האזרחים. כנראה שאם אתה בוחן את אותו פעיל חיזבאללה שפועל בגבול ומתצפת לעומת חייל צבא לבנון, כנראה שפעיל חיזבאללה נפגע פחות, והכוח או היכולות שיש לו היום הם קצת יותר משל אותו חייל. ולכן קודם כל זה העניין, חיזבאללה שומר על עצמו כשכל שער המדינה חוזרת אחורה, ואנחנו יכולים לראות בחודשים האחרונים את הביקורת גם מצד אזרחים שמפנים אצבע כלפי חיזבאללה, בין היתר כי הם מבינים שגם הוא אחראי על האירוע הזה שקורה פה, ואומרים תעזבו אותנו, תשחררו אותנו. קולות שאני לא ראיתי לפני זה גם בשידור ישיר בטלוויזיה של אזרחים, בעיקר אחרי הפיצוץ בנמל ביירות.
ביירות, חרה, 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 ח
התושבים שבאים בשידור ישיר בטלוויזיה ופשוט תוקפים את חיזבאללה, זה אתם אשמים, תשחררו אותנו, תעזבו אותנו, אתם והאיראנים תנו למדינה הזאת להתקדם ולהתפתח, וקודם כל לתפקד. זה מחזיר אותנו בדיוק לאותה נקודה של המחלוקות הבין הדתיות בלבנון, שהן פשוט אי אפשר שלא, שהן לא יגיעו. מהסיבה הפשוטה שכל צד רואה את לבנון אחרת. אחד רואה את לבנון כזאת, שמרנית יותר, דתית יותר, האחד רואה את לבנון חופשית יותר, כפי שהיא אולי הייתה בעבר, כשהנוצרים המרונים היו שם הרוב עדיין, וזה פשוט מתנגש.
פרופסור זירבי, חיזבאללה, אם מסתכלים על זה היטב, זה ארגון שהוא סוג של מדינה בתוך מדינה. האם הלבנונים ייתנו לחיזבאללה להשתלט על לבנון?
אני חושב שקודם כל זה באמת מדינה בתוך מדינה. אתה יודע שכשאתה קורא בספרות הערבית את התיאור של מתנגדי החיזבאללה, מה זה בעצם חיזבאללה בתוך לבנון? הם אומרים דוויילה. דוויילה בערבית זה מדינונת או מדינה בתוך מדינה. צריך רק לזכור שכשאתה שואל איפה החיזבאללה בלבנון, זאת תהיה טעות לפעמים לעשות רדוקציה של הדברים ולחפש איזושהי מיליציה או כוח צבאי ולמקד את זה שם. אם אתה עובר באופן שיטתי, הפוליטיקה, הכלכלה, אינדוקטרינציה, חינוך, מוסדות רווחה ועוד כהנה וכהנה, אתה מבין את הנטוורקינג, את מעשה הרישות, בלשון רשת, של החיזבאללה בתוך לבנון, ובכוונת מכוון. החיזבאללה כבר מ-82-84 הושתל או נשתל בלבנון, משום שהאופי המאוד ביזורי של המדינה הזאת, מבחינה היסטורית, מאוד התאים לעניין הזה. זו מדינה שבנויה על פסיפס עדתי לשוני אתני בלתי נגמר, היום אנחנו רואים את התוצאות הקולוסליות של זה, והחיזבאללה כבר בשנות ה-80 נכנס לתוך אותו משחק רב זירתי או רב עדתי, קנה לעצמו הרבה השפעה מאחורי הפרונט, הוא אף פעם לא שם עצמו כמו החמאס בעזה, המנהיג ברשות ובסמכות, בדיוק להפך, בכל מקום היה לו בעצם בפרונט מישהו או שהוא שיעי, או שזה אפילו יכול להיות חסן דיאב, למשל ראש הממשלה שהתפטר לא מזמן, זה היה איש אמונו, והנשיא זה יכול להיות פעם אחרת, בפרלמנט יש לו את האנשים שלו, בנמל בירות יש לו את מה שיש לו, בהרבה מאוד נקרא לזה מערכים כלכליים של המדינה. למעשה, החנק שחיזבאללה כפה לבנון, באמת הביא אותה למקומות של כמעט אובדן, הייתי קורא לזה. פעם שאלתי בעצם חבר נוצרי שלי, מי אוהב את החיזבאללה בלבנון? והוא אמר לי, תאמין לי, חוץ מהשיעים, אין אף לבנוני שאוהב את החיזבאללה. ראית את המקרה של מה שקרה בכפר אשוויה, שזה כפר דרוזי בנפת חסבאיה, שם דרוזים בעצם זעמו והיקו את מפעיל המשגרים של החיזבאללה, שהעז להכניס בסופו של דבר את הפיקאפ, את הטנדר הזה לתוך הכפר שלהם. זו מדינה שהיא אף פעם לא הייתה מדינה, בטח שלא בעשרות השנים האחרונות. כל אדם שאתה מוצא בלבנון ידבר איתך על לבנון, אבל דרך המשקפת העדתית, ולכן זה סיפור שהוא בלתי נגבר. היתרונות מבחינת החיזבאללה ברורים, אבל יש גם חסרונות. והחיזבאללה כל הזמן שואף שלא להגיע לעמדה שבה הוא ירים את כל לבנון א' עטף כנגדו, ולכן מי שעבר בשנים האחרונות על ערוצי הטלוויזיה של אל-מנאר, על הסרטונים של החיזבאללה, על הדברים הכתובים שלו, ראה שתמיד החבר'ה האלה מקפידים להצטלם באופן ממלכתי עם דגל לבנון, מדברים על אחדות, את מה שהם מסבירים כירי האחרון כנגד ישראל, הם מסבירים כניסיון לשמור על ריבונותה של לבנון. כלומר, בפסון דה פרלה, אתה מקבל פה ארגון שמבין היטב, שהוא צריך גם להציג חזות לבנונית כדי לעשות צריכה פנימית נכונה, ולא לייצר מצב ש-100% של העדות הלא שיעיות בלבנון מתכנסות כנגדו כאיש אחד, ועל זה הוא עובד, על זה הוא עבד, והוא ימשיך לעבוד על זה, משום שיש כמובן לאיראן, הפטרונית שלו, ולחיזבאללה עצמו, הרבה מאוד תוכניות לגבי לבנון. מה שהשתנה, זו כבר לא אותה לבנון.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. Talk to me. Tell me your dream.
الله عم بعين فمنكمل الشعب الفلسطيني يعين في هذه المناسبه
هيو ديبوخيم على מצבו הבריאותי של חסן נסראללה. שמענו שאולי הוא כבר לא במיטבו, שאולי הוא ממש חולה. האם המצב הבריאותי של המשכ"ל יכול להיות סוג של טריגר להחלשת חיזבאללה על ידי היריבים הפנימיים בלבנון?
אני חושב שזה יכול להיות, אבל אני כן מסכים כאן עם ליעד, כשמקשיבים באמת לשיח הלבנוני, יותר ויותר לבנונים מבינים שהסוס הטרויאני הזה שהושתל בקרבה של לבנון, הוא הסיבה כמובן לעניין שקורה כאן. וצריך לזכור, כשאנחנו חושבים על החיזבאללה בתוך לבנון, נכון, הוא סובל גם הוא, מהקשיים שיש בתוך לבנון. יחד עם זאת צריך פה להזכיר, זה סוג של קרטל פשיעה בינלאומי, החיזבאללה. חלק ניכר מהכספים שלו, וזה מיליארדים על גבי מיליארדים, מגיעים בעצם מאירופה שהיא בית חם להלבנת כספים, מגיעים מדרום אמריקה, שם יש בעצם סחר בסמים, שזה מן הידוע שהחיזבאללה מנהל כאן תשתית שלמה. צריך לזכור, חיזבאללה למד לחיות גם בזמנים של מחסור, משום שהסנקציות שהוטלו על איראן, קיצרו גם את ידה של איראן בכל מה שקשור למתן סיוע לחיזבאללה, ולכן אנחנו נתונים כאן בעצם, או עומדים מול ארגון, שיודע לעשות אקומודציות והתאמות לנתונים הקיימים, בלבנון להגיע לשליטה מוחלטת אתה לא יכול, בגלל הפסיפס העדתי והאתני והלשוני שדיברתי, יש פה כל כך הרבה אינטרסים ליישר את הקו אי אפשר. וצריך לזכור שאת הרמת הרף שראינו כאן, ראינו גם בשל מצבה של לבנון, אבל גם משום שזה מתאים בהחלט לחישובי עלות תועלת של השלטון באיראן, עכשיו כשראיסי בא, איך בעצם לייצר משוואות חדשות שהן יותר נוחות מבחינת הציר האיראני, ואנחנו באמת במצב שבו מצד אחד הקריסה הפכה להיות עובדה מוגמרת, זה באמת חדלות פיראון ועוד הרבה מאוד אסונות שניחתו על ראשה, ושוב בל נשכח מהשאלה, אם אתה רוצה לחיות במציאות כזו, אתה חייב להפנים מהר ככל האפשר, מה זה לבנון עכשיו וזה לא מה שהיה, ואיך אתה מתאים את דרכי הפעולה שלך אל מול התמונה הזאת. מה שמונח על שולחנה של ממשלת ישראל זה לפיכך אתגר לא פשוט, כוח התגובה של ישראל כאן ייבחן בריל טיים, ועל פי זה ייקבע איך איראן תמשיך ואיך החיזבאללה ימשיך בלבנון, כי כאן אין עוד החלטה מוגמרת לעד כמה הולכים רחוק שם.
ליעד אוסמו, לסיום אני רוצה לדבר איתך בכל זאת על ההתקוממות במרכאות של הדרוזים בלבנון אל מול חיזבאללה. החיכוכים האלה יכולים להוביל למלחמה פנימית, למלחמת אזרחים חדשה בין הניצים?
האירועים האלה כבר הובילו לכמה אירועי תגובה בדרום לבנון, בין האוכלוסייה השיעית לאוכלוסייה הדרוזית. החיכוכים קיימים כל הזמן, אבל המתיחות, או רף המתיחות אפשר להגיד שעלתה, וזו בדיוק הנקודה שבה רואים עד כמה חיזבאללה חושש מתגובות בתוך הזירה הלבנונית להתנהלות שלו ולצעדים שלו נגד ישראל. לא בגלל שאותו כלי רכב נעצר, לא בגלל זה הוא חושש, אלא הוא רואה את ההשלכות של תושבים מקומיים שמכים לוכדים את הנהגים של אותו כלי רכב שנסע את משגר הרקטות, מצלמים את זה, מעלים לרשתות החברתיות, וזוכים באמת לאין ספור שיתופים וביקורת חסרת תקדים כלפי חיזבאללה. עד כמה חיזבאללה לחוץ מזה? יש לנו שתי הוכחות מאוד ברורות. אחת, שעות ספורות אחרי האירוע, אחרי אותה תקרית בכפר שוואיה, הוא מפרסם הודעה רשמית, הבהרה, על כך שהשיגור של הרקטות לא בוצע משטח מיושב מאותו כפר, אלא הדרך לאותה נקודה חשובה שממנה רק אפשר היה לשגר את הרקטות, עברה דרך הכפר.
المشكله هي مع المجموعه التي قامت بهذا الاعتداء. اما بقيه اهل البلد لا نحن بنعرف اهل شويه بنعرف انتمائهم
ومنعرف بنوم شلو بيوم شبات وعمر اني مבין שאתם חוששים אבל חיזבאללה לא יפגע ולא ייתן לפגוע באוכלוסייה לבנונית, לא ייתן לפגוע באזרחים הלבנונים, ואומר מוסיף, אם היינו יכולים להגיע לאותה נקודה חשובה מבחינה טופוגרפית מכפרים שיעים או מהכפרים שלנו, כפי שהוא אומר, היינו עושים את זה. חיזבאללה מוסיף על כך את אותו פרסום של התיעוד של שיגור הרקטות. זה אירוע שחיזבאללה בדרך כלל מתעד אותה ושומר אותה, את התיעוד ליום מסוים, בדרך כלל ליום השנה לאותו אירוע או גם שנים אחר כך, ומפרסם את זה כדי לשמור על אותו, על אותה להבה של תמיכה עממית. ומה הוא עושה? הוא לא שומר אותו הפעם שנים, חודשים. הוא מפרסם אותו שעות אחרי, בשביל להראות שהשיגור בוצע מאותו אזור של צמחייה סבוכה, מאותו אזור טבעי, ולא ליד אוכלוסייה מיושבת. הוא פונה לאותם אזרחים לבנונים. קודם כל הוא מביע זעם, והוא אומר, הם בכלל לא תושבי אותו כפר, הם אנשים שהגיעו, אנחנו יודעים מי הם, וצריך לבוא איתם בדין. אבל המקום שהוא מקדיש לזה בנאום מרכזי שלו, וגם הבעות הפנים והמילים הקשות שהוא משתמש בהם במהלך הנאום, משקפות לנו עד כמה הוא חושש שאירוע נקודתי כזה יחזור, ובית שאולי המחאות נגד חיזבאללה, זה יהווה איזשהו טריגר להמשך הבעות מחאה שכאלה.
ליד אוסמו, הפרופסור עוזי רבי, רבותיי, מרתק, מדיג, מטריד אפילו. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הם. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.